אחרי הברית מילה אנחנו צריכים לעזור לחיתוך להחליט. אז אנחנו חופשים את זה, אנחנו שמים חומרים לחיתוי, לעזור לאזור, שהשטח יהיה נקי, שלא יהיה דלקתי. זה, אלה דברים פשוטים שאנחנו עושים, שהאזור יחלים. יש עוד דבר אחד שהגמרא מזכירה שצריך לעשות, לעזור להחלמה, וזה נקרא מציצה. מציצה זה שאחרי הברית, הרי העבר נראה ככה, יש את האור החיצוני חתוך פה, ומעליו יש לי את האתרה גלויה, מה שאנחנו רגילים לראות. שימו לב שאנחנו בכלל לא חותכים את האתרה, הרי החיתוך שלנו הוא באור הזה, אין שום חיתוך באתרה. עכשיו, חז"ל ידעו שכדי שיהיה החלמה תקינה לברית צריך לוודות שיהיה זרימת דם לאזור. זרימת דם מבטח שיהיה החלמה תקינה. אז חז"ל התקינו שישר אחרי הברית, ישר אחרי החיתוך, המוהל מתכופף ושם את הפה שלו פה ומוצץ ומושך דם. ונכון, הוא גורם לדימום, אבל בעצם מה שהוא מוודא זה שיש זרימת דם תקינה לאותו אזור. היום מבחינה רפואית לא ברור לנו כל כך למה בימי חז"ל זה היה נצרך. בימינו אלפי ילדים נימולים יום יום ולא עושים להם מציצה, וזה לא פוגם בהם. אבל זה נקבע בגמרא. הגמרא גם כנראה ידע שזה לא דבר כל כך ברור שזה הכרחי, כי הגמרא מזהירה אותנו שאם יש מועל בעיר שלכם שלא עושה מציצה, תפטרו אותו, תשיגו מועל אחר. זאת אומרת, הגמרא ידע שעלול להיות מצב שהמועלים לא יעשו מציצה, וזה יראה כאילו הכל תקין. לעין זה לא יהיה ניכר על פניו מה הבעיה אם לא עושים מציצה, ויכול להיות שהגמרא הבינה שיהיה היזק בטווח רחוק או בטווח קצר או אחד לאלף, דברים שלא יהיה קל לזהות אותם. בגלל זה הגמרא מזהירה ואומרת, מועל שלא מציץ במסכת שבת, פרק רבי אליעזר במילה, מייל דלא מציץ, מעברין עלי, וזה נשק בשולחן ערוך. מועל שלא עושה מציצה, זה נחשב שהוא לא עושה עבודה טובה לטובת הילד. בימינו, שאנחנו מודעים לחיידקים ולסכנות, שגם בימי חז"ל היו מודעים לזה, שהרי חז"ל אסרו על בן אדם כשהוא עושה קידוש בברכת המזון לשתות ישירות מהכוס, כי חז"ל אמרו, הרי אתה תעביר את זה לאנשים אחרים, אם האדם שעשה קידוש חולה, אז אחרים עלולים להיות חולים ממנו. חז"ל מדברים על חיידקים בהלכות סכנה, זאת אומרת, היה להם איזושהי ידיעה שמחלות עוברות ברוק, זה מוזכר בשולחן ערוך כבר, זה מוזכר בגמרות ובתוספתא, ורבי עקיבא פעם בא לעם הארץ, שעם הארץ רצה לכבד אותו, הוציא חביד יין, לקח כוס יין, ברך בורק רגפן, שתה, העביר לרבי עקיבא, אמר לא תודה. כל פעם הוא פתח חבית חדשה לכבוד רבי עקיבא, הוא רצה לוודות שהחבית טובה, אז כל פעם הוא תואם, לוקח לגימה, מעביר את הכוס רבי עקיבא, ורבי עקיבא אמר לא. אז המושגים האלה כבר היו בימי חז"ל, ובכל זאת, בימינו אנחנו מודעים לסכנות מסוימות שיכולים לבוא לתינוק אם עושים מציצה בפה. הסכנות האלה הן לא שכיחות, והראיה שכל יום נימולים אלפי ילדים יהודים ועושים להם מציצה בפה, וכך כבר עושים למעלה מאלף שנים, ויש לנו למעלה מ-99.999% מהילדים שהכל בסדר, שאין שום סיבוכים. זה פשוט, אנחנו רואים, כל אחד מאיתנו נימול, וברוך השם אנחנו כולנו פה. כשאנחנו היינו ילדים, רוב הסיכויים שהמועלים עשו מציצה בפה, לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, ככה עם ישראל עושה כבר כל הדורות, אז זה לא סכנה ברורה אם עושים מציצה בפה, ובכל זאת, באירופה נחלקו הדעות, ויש תשובת חתם סופר, והמשנה ברורה מביא שיטה, שאומרת שהמציצה לאו דווקא צריכה לעשות בפה. מספיק שלוקחים גזה וסוחטים את המקום, זה גם טוב. אנחנו היום עושים משהו עוד יותר טוב. אנחנו לוקחים מזרק, אם יש לך מזרק, זה נראה בערך ככה. כן, זה מזרק פלוס מינוס, כן. אנחנו מוצאים את הפנים של המזרק, יש רק את הפלסטיק החיצוני, שמים פה בפנים בראש המזרק גזות, כאילו חתיכות בד שאפשר לנשוף דרכם, ואז שמים את זה, את המזרק, על העבר ומוצצים. ואז אדם עולה לתוך המזרק, הכל נספק בגזות, וזורקים את המזרק לפח. זה ככה אנחנו עושים מציצה. אז אנחנו מרוויחים שזה מציצה בפה, הפה לא בא במגע ישירות עם התינוק, והכל טוב ונעים. יש מועלים עד היום, מיד אחרי החיתוך, המועל מענך את הראש לא מוצץ. זה לא ככה חזל התקינו, אבל זה לא סוף העולם. יש מועלים שעושים מציצה בפה כפשוטו. יש מועלים שאומרים, מה, כל המשרד עשה, ויש פוסקים גם כן שמגבים את זה, שאין שום בעיה לעשות מציצה בפה, וכל מי שעושה, בסדר, זכותו, יש דעות לכאן ודעות לכאן, אז זה הכל בסדר. עכשיו יש עוד דבר שנקרא אור הפריאה. שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שבעצם גוי, שיש לו עדיין אורלה, מה מונע מלכלוך להיכנס בין הבשר לאור? למה לא נכנס לו כל מיני לכלוכים לפה? אז מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה שהקדוש ברוך הוא ברא אור שבא מפה למטה, ומתחבר ככה, פה למעלה. הוא בא מתחתית ההתרה, ומתחבר למעלה לנקב של האור של האורלה. ואיך כשגויים מתבגרים, אז הנקב הזה נהיה יותר גדול, וכשגויים עושים מקלחת, גוי אינטליגנטי מכניס את אצבע פנימה לפה ומנקה שם. גויים שלא עושים את זה, הרבה פעמים נתפס להם שתן פה בין האור הפריאה לאתרה, ומצויים מאוד אצל הגויים שיש להם דלקות, ובגלל זה לגויים יש אחוזים של פי אלפים מיהודים שיש להם סרטן באתרה, ואצל יהודים זה כמעט לא מצוי סרטן באתרה, כי לנו אין את הדלקות הזה האלה כילדים, האור שלנו לא עובר את זה, כי אנחנו פשוט אין לנו את הבעיה הזו, אין לנו את העולה. הגויים מצוי, אחד מהדברים הגורמים מוות אצל גויים, זה... בן אדם יכול להכניס אצבע פה למטה ולנקות, כשהוא גדל. כשהגויים נהיים יותר גדולים, אז הכל נהיה יותר גדול, אפשר לנקות, וככה גויים עושים כשגוי אינטליגנטי עושה את זה כשהוא מתקלח. יש הרבה גויים שיש להם דלקות באזור, כי נתפס שם כל מיני לכלוכים, ולמעשה בסוף הם... לפעמים זה אפילו מגיע לידי סרטן. עד פה אנחנו יחד? בסדר. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא נתן מצוות מילה לאברהם, הוא לא ציווה עליו להוריד את אור הפריאה. זה נשאר בהלכה למשה מסיני, ממשה עד יהושע, שכשניכנס לארץ ישראל, יהיה לנו מצווה גם להוריד את אור הפריאה. אז איך עושים ברית קלאסית? חותכים את העולה, ואז יש לך אור גדול, אור הפריאה. אור הפריאה הוא האור הכי רגיש שנשאר לילד. אז האור הפריאה הוא החלק בברית מילה שמתנפח. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את אור הפריאה, קוראים אותו לשניים ומורידים אותו לפה, מפשילים אותו אחורה. קוראים אותו לשניים שישאר אחורה. אם אתה לוקח משהו הדוק, אתה לוקח שרבול הדוק, מנסה למשוך אותו למטה, עלול לטפס חזרה מעלה. אנחנו עושים בו שסע, קוראים אותו לשני צדדים, זה נקרא פריאה. זאת אומרת, ישר אחרי הברית מילה, העבר נראה ככה, יש את החיתוך, ואז יש את אור הפריאה שמגיע והוא בעצם דבוק ככה. כשתינוק נולד, אז אור הפריאה דבוק לאתרה, סליחה רק שנייה, אור הפריאה דבוק לאתרה, ורק אחר כך איך שהוא מתבגר, אז אור הפריאה משתחרר, ואנחנו אחרי הברית מילה, קוראים את האור הפריאה לשניים, ומקפלים אותו מטה. אז זאת אומרת, שאחרי הברית, זה נראה ככה. יש לנו את האתרה, מגולה, יש לנו את האור החיצוני חתוך פה, ויש לנו את אור הפריאה שקילפנו אחורנית, והוא פה. ואור הפריאה, סתם לידיעתכם, הוא אור שהוא יותר רגיש משאר האור של הגוף, הוא עשוי לגמרי אחרת מהאור הזה, ויש צד שזה טוב לילד של להשאיר את אור הפריאה. הרפואה היום לא אוהבת שמועלים משאירים את אור הפריאה, הם מעדיפים שעושים ברית בצורה שהמציא הרב פירוטינסקי לפני כ-30 שנה, והרב פיינשטיין וכל גדולי הדור, בעצם רוב גדולי הדור, הסכימו איתו. וזו השיטה שעושים ברית היום. מה אנחנו עושים? כשמגיעים לברית, המועל מוציא מכשיר שנראה כמו עט. נראה ככה. עכשיו המכשיר הזה, כל עניינו...
מה אתה מועל?
כל עניינו של המכשיר הזה זה שזה לא חד, שזה לא יפצע את הילד. זה בעצם חתיכת מתכת שהיא לא חדה. ואתה לוקח את החתיכת מתכת הזו, והמועל מכניס את זה פה, וסך הכל מפריד בין אור הפריאה לאתרה. וסך הכל אמרנו שאור הפריאה דבוק לאתרה כשהילד נולד. אז הוא מפריד את זה. התינוק הרבה פעמים בכלל לא בוכה כשעושים את ההפרדה. זה נקרא הפרדה, מפרידים את אור הפריאה מהאתרה. אז הוא מכניס את זה, הפריד, מוציא את זה, זהו, זה שלב א'. עכשיו, מאחר ואור הפריאה נפרד מהאתרה, אז כשהמועל יתפוס את האור, הוא ימשוך למעלה לא רק את העולה, אלא גם את אור הפריאה. ואז כשהוא יחתוך, הוא כבר יוריד בבת אחת גם את אור הפריאה וגם את העולה. איך שאנחנו עושים ברית היום, אנחנו באים לילד, הילד... זה האתרה וזה האור שלו שמושכים אותו למעלה. אנחנו תופסים את האור, מושכים אותו למעלה, ויחד עם האור מתמתח לנו, נמשך למעלה גם אור הפריאה. אתם מבינים שאנחנו נעשה את החיתוך פה וחלק קטן מאור הפריאה נשאר, כן? כי הוא מתמתח למעלה. זה דין שיש לנו הלכה למשה מסיני. נכון, אתה צודק. אז בימינו באמת לא צריך לעשות פריאה. ברוב המקרים, בגלל שאנחנו עושים הפרדה קודם, אז ישר אחרי החיתוך נוצר מצב שאור הפריאה נופל למטה מעצמו, כי חתכת אותו כבר. מאחר וחתכת את רוב אור הפריאה, אז אור הפריאה נופל למטה אוטומטית אחרי הברית. הוא צודק. בימינו מה שאנחנו מרוויחים זה שלילד יש שנייה אחת של צער. אתה מותח תור למעלה, זה לא כואב לו. אתה שם את המגן, זה לא כואב לו. חיתוך, צ'יק, גמרנו. שנייה אחת של כאב. בבתי חולים בארצות הברית עשו מחקר. חיברו ילדים לכל מיני מכשירים, ועקבו אחרי התנודתיות של המוח, והלחץ דם, והדפיקות של הלב, ובדקו אם עושים ברית בכמה שיטות, ולקחו את השיטה של עם ישראל, איך שאנחנו עושים ברית היום, והבתי חולים חד משמעית קבעו שהילד סובל הכי פחות בצורה שלנו. עד כדי כך שמדינה אחרי מדינה, היום בארצות הברית, זה כבר תהליך של כמה מדינות אחת אחרי השנייה, שקובעים כחוק שצריך לעשות ברית כמונו. מה השיטה של הגויים, איך הם עושים ברית? זה באמת יצר אתכם לשמוע. אתם רוצים לשמוע? אז יש מדינות בארצות הברית שכל גוי שנולד מקבל ברית מילה. מה היתרון של ברית מילה? חוץ מזה שזה מונע את רוב המקרים של סרטן באתרה, יש עוד יתרון. אתם רוצים להבין? זה קצת מורכב. אם אתם רוצים, אני אסביר לכם. ברמה עקרונית, מי שנימול, הסבירות שהוא יקבל איידס, כל פעם שהוא מקיים יחסים עם אישה שיש לה איידס, זה נמוך יותר. זאת אומרת, זה מפחית את הסבירות באיזה 98%. תבינו, ה-UN עכשיו מימן, האום מימן, שיטיסו מועלים לאפריקה, למול את כל האפריקאים שמוכנים למול אותם, כדי למנוע את ההתפרצות של איידס. זה לא עוזר, כי מה שקורה זה שהגברים חושבים, יש לי ברית מילה, אני לא אקבל איידס. זה לא נכון. זה מפחית את הסיכויים באיזה 98%. אבל תבין, 2% זה הרבה מאוד. גוי שחי עם 100 פעם עם אישה שיש לה איידס, יש לו 2% סיכויים. זאת אומרת, 2 מתוך 100 יש סיכויים שהוא יהיה לו איידס. אם לא הפעם, פעם הבא, אם לא פעם הבא, פעם אחרי זה. זה מפחית את הסיכויים. מבחינה ביולוגית אפשר להסביר למה, אבל אין לנו זמן לזה. אז בגלל היתרונות, אז ניו יורק לדוגמה, המדינה ניו יורק, אם אתה לא תאמר כלום, נולד לאדם בן בניו יורק, הבית חולים יעשה לו ברית מילה תוך יום יומיים, חינם. כאילו זה חלק מהתהליך הלידה. כמו שחותכים את הטבור, אז חותכים לו את העולה.
לא ביום השמיני.
מה? לא ביום השמיני, זה הבעיה. זה, עכשיו נגיע להטפת דמרית. רוב ההטפות שאני צריך לעשות, זה אנשים שמלו אותם בבית חולים, ביום הראשון, ביום השני, על ידי רופא גוי.
אבל יש מחקרים שביום השמיני יש את זמן החלמה הכי מהיר.
נכון, זה גם מבחינת פיתוח הגוף. הדם של התינוק משתנה מהיום שהוא נולד, והגוף באופן טבעי מפריש הכי הרבה חומר הקרשה ביום השמיני. אז הוא הכי מפותח להקריש. כי הם אומרים, זה מספיק טוב ביום השני. הם לא מתחשבים לזה. טוב, עד פה אנחנו יחד. כן.
הערבים לא עושים את הפריאה.
אם לא עושים את הפריאה, זה לא קשר. הערבים לא עושים את הפריאה ברמה עקרונית. ככה כתוב, אני לא יודע למייס היום, הערבים עושים את הבריתות שלהם בבתי חולים. הערבים, הבתי חולים שלנו עושים להם בריתות חינם. דהיינו, הרופאים שלנו, המועלים שלנו, הם עושים להם ברית ביום הראשון, ביום השני, זה, המדינה מממנת את זה. ממילא, הם גם מקבלים פריאה.
מקבלים אישוריות מועל?
אבל מי עושה?
מועל יהודים.
מועלים או רופאים?
אם יש להם מזל מועל, אם אין להם מזל רופא. הצורה שאנחנו המועלים עושים את זה יותר טובה לילד מאשר הרופאים. הוא לא אמור, אבל הרבה כן. מבחינה הלכתית הוא לא אמור לעשות זה. כתוב בזוהר הקדוש שלערבים יש אחיזה בקרקע של ארץ ישראל בגלל שהם נימולים. זה מה שנותן להם אחיזה בקרקע. אז בגלל זה לא אמורים למול. לא, כבר לא. בתיאוריה כן, אבל אני דיברתי עם הרבה ערבים. לא, אנחנו פעם היינו מלאים להם את הילדים, כאילו זה. טוב, מה? כן, טוב, עכשיו... או, אתה תימוני! הרב קפח לא החזיק מההפרדה.
אני תימוני
את הדעים עליו. בסדר. אז הרב קפח הוא בין אלה שלא החזיק מההפרדה. הוא בין אלה שעמד על כך לעשות ברית, ואז פריאה, ולא ל... לא, קודם פריאה ואז מציצה. פריאה זה חלק מהברית, מציצה זה כבר חלק מההחלמה. עד כה אנחנו יחד? בסדר. עכשיו, מה זה עטפת דם ברית? ובזה נראה לי נצטרך לסיים. מה זה עטפת דם ברית? אז ההלכה אומרת שאם יש לנו אדם שהוא נימול, בן אדם רגיל, והברית שלו משום מה לא קשרה, או כי הוא נימול על ידי גוי, או כי הוא נימול לפני היום השמיני, או כי הוא נימול בלילה, אז אפשר לעשות לו עטפת דם ברית. מה זה עטפת דם ברית? ההלכה אומרת שצריך להוציא טיפה אחת של דם. אתם יודעים כמה קטן זה טיפה של דם? בואו נראה לכם כמה. זה אומר שכשאני עושה עטפה, מה שאני עושה, אני לוקח את הסכין מנתחים שלי, ואני עושה שריטה ככה, פחות מזה אפילו, על פה. אנחנו מנסים לעשות זה על אור הפריאה. אור הפריאה הוא פה, מאחר וזה המקום שהוא בעצם נחתך, זה השטח שהוא נחתך, אז אנחנו מנסים לעשות את העטפה שם.
רגע, ואתה עושים עטפה?
לפעמים מגיע בחור, אומר, היה לי סיפור, קיבלתי טלפון לפני שנה, שנה, שנה וחצי, מתקשר ליהודי, מרצה, באחד מהמוסדות התורניים באזור, שהוא בן 45, 55, לא יודע, והוא יודע כל ימיו, שההורים שלו לקחו אותו לבית חולים, עשו לו ברית מילה על ידי גוי לפני היום השמיני. מספיק שזה על ידי גוי, מספיק שזה לפני יום השמיני, מספיק שזה בלילה. והברית לא קשרה, אז מה הוא יעשה? אין עוד מה לחתוך, זהו. מה נעשה? אומרת ההלכה, עושים לו עטפת דם ברית. אז הוא חי כל ימיו בפחד. פחד, פחד, פחד. ואז הגיע מצב שהוא עמד להתחתן, ואשתו שאלה אותו, יש לך ברית קשרה? ידע שהוא חוזר בתשובה, ויש הרבה אנשים שמאוד מקפידים על זה. אני הרבה עטפות אני עושה בשביל אנשים שאסף להתחתן, שהצד של הקלה שואלים האם הברית שלו קשרה. אז אני, אחד מהדברים שאני עושה זה אני גם בודק האם הברית קשרה במקומות כמו דרום אפריקה ולפעמים דרום אמריקה. הרפואה שם לא במצב הכי תקין, ושם אנחנו נתקלים בבריתות שהן לא קשרות. בגרמניה, בארצות הברית, באנגליה, זה לא מצוי. אבל בארצות האלה אני מקבל די הרבה שהשאירו כל מיני שיריות, מה שנקרא ציצין, שבן אדם יכול לקלף את אור הפריאה. היה לי עכשיו שבוע שעבר בחור שקלפו לו את אור הפריאה, אבל בתחתית העבר השאירו לו חתיכה בגודל הזה, הגיע לו עד לפה, היה לו חתיכה קטנה שלו. עכשיו זה ניתוח להוריד את זה, זה לא אוסיף, זה לא קל. היה עוד אחד שעשו לו ברית מילה, אבל כשחתכו את האור, חתכו בדיוק עד פה, והאור אחר כך, כשהוא החלים, החלים ככה. אז אתה רואה חצי אתרה וחצי מכוסה באור. למבוגרים עושים בהרדמה. לילדים לא כדאי לעשות הרדמה, כי ההרדמה יכולה לגרום נפיחות. זה מאוד מצוי שילד, אתה מבין מה זה עבר בגודל הזה? אתה מבין מה זה? ילד כזה גדול, עבר שלו כזה גדול. זה רמת הנפיחות שיכול להגיע אם מנסים לעשות הרדמה לילד. זה דברים שראינו, זה לא סיפורים.
כי לא ילד
את זה,
אבל
אנשים
כאילו מבוגרים,
כן, כן. מגיל 6 חודשים ומעלה, הרבנות לא מרשה למועל לעשות ברית מילה, זה צריך לעשות בבית חולים, עם ביקורת וכו'. אז זה כבר נחשב. כן, אבל בואו נדבר על זה בהזדמנות אחרת, כי זה, בואו קודם נבין מה זה הטפת תמרית, זה דווקא יותר חשוב לי, כדי שישאלו אתכם, תדעו. שתדעו שהטפה זה בעצם טיפה אחת. מה זאת אומרת טיפה אחת? זאת אומרת שכללית אני עושה שריטה כל כך קלה שלא יוצא דם. מסתכלים, לא רואים כלום. לוקחים טישו ולוחצים על זה עם טישו, עד שעל הטישו רואים, נקודה. ללחוץ עם טישו...
לתינוק.
מה?
בעצם
לא כואב. לא, עושים את זה כללית למבוגרים. לתינוק זה לא מצוי שעושים מהטפה. זה בגלל שעושים את זה, אני עושה את זה עם סכין חד. ואני עושה את השריטה הכי קלה. אם אתה תיקח את הציפורן שלך ותעשה ככה, זה כואב לך יותר מאשר הטפה שלי. הראיה, שתמיד, אני לא זוכר, כבר שנים, אני לא זוכר את הפעם האחרונה שמישהו הרגיש מתי עשיתי לו הטפה. אני תמיד עושה הטפה, ואז אני לוקח טישו ונוגע, והוא שואל אותי, נו, מתי תעשה כבר את הטפה? אני אומר לו, גמרנו פה, תסתכל לטישו, מסתכל מה. אני אומר, תחפש, תראה שם נקודה קטנה אדומה, אתה רואה? זה הטפת דמברית שלך. מזל טוב, גמרנו. זה באמת לא, זה לא כואב, אבל זה מאוד מפחיד אנשים לחשוב שיבואו עם סכין ויגעו ויסרטו, תשכנע אותו 10 פעמים שזה לא כואב ולא יאמין לך. אז בגלל זה אני אומר לכם, שאתם תדעו לומר לאנשים אחרים, שמי שצריך לעשות זה שיעשה את זה ולא יפחד, אני עושה את זה חינם אין כסף, אני עושה את זה כי זה מצווה, אני שמח לעזור לבן אדם, אבל זה, מי שצריך נשמח לעשות את זה. עכשיו, בנוגע לברית מילה והרבנות, אז ברבנות הראשית לישראל יש באמת מחלקת בריתות, ובן אדם יכול לקבל אישור מהרבנות, אבל מאחר ובעצם זה מצווה על כל אדם ואדם למול את בנו, אז הרבנות לא רוצה למנוע מאדם למול בלי האישור שלהם. אז מצד אחד יש גוף ממשלתי שהוא הרבנות הראשית, והוא גוף שיש לו גם כן אגף בריתות, ומועל יכול להיות מוסמך על ידיהם. אבל מותר לכל אדם למול גם בלי ההסמכה שלהם. זה נכון שכדי לקבל הסמכה שלהם, אז הוא יעבור קורס של משרד הבריאות, והוא מקבל אישור גם ממשרד הבריאות. אבל זה גם נכון שהוא יכול להיות מועל גם בלי זה, והוא יכול ללמוד את כל מה שמשרד הבריאות אומר, ולהיות מועל טוב בלי האישור. אלא מה? שאם יש חסק עם אדם שלא קיבל את האישורים, אתה צריך לסמוך עליו, כי אתה לא יודע אם הוא למד ואם הוא עושה. אם יש לו את האישורים, אז לפחות אתה יודע שהוא למד את הכללים, מה לעשות. לפחות. מה הוא עושה עדיין, אין דרך כל כך טובה לבקר. זה לא מצב שאפשר לעקוב אחרי מועל, לראות מה הוא עושה ומה הוא לא עושה. הדרך, אני ממליץ שכשאתם תצטרכו לבחור מועל, תתקשרו לרופא או למועל ותבקשו המלצה. אני מקבל טלפונים כל הזמן מאנשים, המלצות על מועלים. וזה בסדר גמור. אני לא מצפה שיקחו אותי, אני שמח מאוד לקיים את המצווה, ואני שמח מאוד לבוא כאורח לבריתות. זה לא משנה לי. כאילו, אני שמח לכאן או לכאן. למה זה לא משנה לי? לכאורה אני צריך להיות להוט על המצווה. תשובה, כי זה מצווה אחת, ומצוות לימוד תורה זה מצווה יותר גדולה. אם אני בא כאורח לברית, אז אני שמח מאוד, אני משותף בברית. אם אני בא כמועל, אני צריך לבוא קודם לבדוק אם הוא צהוב. אני צריך לבוא לברית ולמול, אני צריך לבוא אחרי הברית להוריד את התחבושת. זה הרבה עבודה. אז זה הרבה ביטול תורה. אז אני לא משוכנע איזה מצווה יותר גדולה. אז כשהם מבקשים ממני למול, אני מל, בסדר. ביקשו, אני שמח, אני שמח בשמחתם. אבל כשלא מבקשים, אני שמח מאוד שמישהו אחר ימול. אני הרבה פעמים, השנה כבר שתי בריתות לא לקחתי, כי זה היה על חשבון לימוד תורה. אני לא אבטל שיעור איתכם בשביל ברית, אני לא אבטל שיעור מכון מיר בשביל ברית. אני אומר לאנשים, זה זמן שאני מעביר שיעור, אני לא יכול. אני אמצא לך מועל אחר אם אתה רוצה, אבל הלימוד תורה זה מצווה יותר גדולה. אם הם רוצים להתאים לשעה, טוב, אם לא, חבר. יש עוד שאלות? הרבנות ביקשה שמועלים ייקחו 800 שקל לברית. אני לא מכיר מועלים שלוקחים 800 שקל לברית, אלא אם כן זה משהו יוצא דופן. כללית, לבני תורה, מועלים אומרים, תשלם מה שאתה רוצה. אני לא מכיר מועל שלא מוכן למול חינם. יש הרבה אנשים שאין להם כסף, אז הם לא הולכים לעשות ברית. פעם היה אחד שהגיע למקולת קוראים לזה פסקת צב או גבעת צב, אני לא זוכר. הגיע למקולת, כן, אני לא זוכר איזה אחד מהם, הגיע למקולת, ובא למקולת, אומר לו, נולד לך בן, מזל טוב. כן, לפני כמה ימים, היום, לפני שבוע, מתי הברית? אני לא עושה ברית. למה אתה לא עושה ברית? אני מובטל, אין לי כסף, אני לא יכול לעשות סעודה, אני לא עושה ברית. אמר לו, בא למקולת, אני עכשיו מתקשר למועל, פה במקולת אנחנו עושים את הסעודה, יהיה לך ברית היום. תכין את הילד, תכין את אשתך, מה זה שיהודי לא עושה ברית לילד שלו? זה חשוב שאנשים ידעו שמי שאין לו כסף, אז שידע שאני לא מכיר מועל שלא יעשה ברית חינם. ואם יש לכם בעיה, תודיעו לי, זה אפשר להתקשר, לומר, זו משפחה במצב כזה וכזה.
אנשים עושים חינם, מציעים להם כסף, אני לא רוצה, אבל אם אתם רוצים, תתרמו את זה לצדקה.
בסדר.
אין שיעור של הרשב"ת, כי הרשב"ת לא מרגיש טוב. במקום זה יש שיעור.